אהלן, ותודה שבאתם. אני קרן, וזה הפרק הראשון שלי בלי טובי, בערוץ החדש, Small Talk, בפודקאסט של טובי פולק. ומה אנחנו הולכים לעשות פה? זאת שאלה מעניינת, אני לא יודעת לתת לכם תשובה. אנחנו נערך פה אורחים, פילוסופים, אנשי שמאל, אקטיביסטים, פוליטיקאים, אנשי ארגונים חברתיים וזכויות אדם, וננסה להבין, שנת 20, אוטוטו 22, מה זה שמאל, מהי המציאות שאיתה אנחנו מתמודדים, מה הפתרונות שאנחנו מציעים למציאות הזאת, נדבר על מה הם הסדרים מדיניים, איזה הסדרים מדיניים קיימים, מה בציע, מה לא בציע, יש דבר כזה שמאל, אין דבר כזה שמאל, מה זה אומר שמאל, מה הערכים שלו, איזה מושגים יש להשתמש בהם היום, האם המושגים שהשתמשנו בהם כל השנים עדיין תקפים בכלל? יש שמאל, יש לו כוח אלקטורלי, כוח פוליטי, האם המדינה זזה ימינה ושמאל זה כבר פסה? כל השאלות האלה ועוד יהיו השאלות שבהם ניגע במסע הזה של הפודקאסט, עם אורחים מרתקים ונושא שיחה בעיניי חשוב מעין כמוהו. השיחה היום, שמתחילה את הרצף של הראיונות הבאים, היא עם שקד מורג, שהיא מנכלית שלום עכשיו, ולאן זה ייקח אותנו? לא יודעים. אז מוכנים לצעוד איתי אל הלא נודע, שהוא קצת נודע, אבל גם לא? קדימה. מתחילים. שלום לאורחת הראשונה שלי, שקד מורג, מנכ"לית שלום עכשיו.
כבוד גדול.
אני חייבת לומר שאני מתרגשת. ואני נורא שמחה שזה מתחיל דווקא בשיח נשי. ככה, השיחה הראשונה של הפודקאסט הזה הייתה עם טובי, וככה דיברנו על איך אני רואה את הפודקאסט הזה, ואחד הדברים שאמרתי זה ש נורא חשוב לי שישמע כל נשי בתוך השיח הזה, ואני מודה שגם, בלי להעליב אף אחת, חשבתי על המון נשים, אבל את היית הראשונה, והמון תודה שמיד הסכמת.
איזה
כך, ברור. אז אנחנו פה לפצח את תעלומת השמאל הגדולה, פודקאסט בהמשכים, מה קורה איתנו שקד, או שזו שאלה כללית מדי.
לא, האמת שברגע זה אני חייבת להגיד לך שאני מרגישה שאנחנו בתנועה. אני מרגישה שהיינו תקועים הרבה מאוד זמן כמחנה, וכשאני אומרת מחנה אני מתכוונת בין אם תרצי לקרוא לו מחנה השמאל ובין אם תרצי לקרוא לו מחנה השלום. אחרי ש היינו לא רלוונטיים, אבל הסיבה שהיינו לא רלוונטיים זה שהיינו תחת מצב שלא היה בו בכלל שיחה על תוכן או על עתיד. היינו תחת מתקפה בלתי פוסקת של גם פגיעה בזכויות שלנו וגם דלגיטימציה, ומה שהטיחו בנו, הרק לא ביבי הזה, אני חושבת שזה היה נכון, אבל לא היה נכון להטיח בנו את זה, זה באמת היה פשוט דבר אמיתי שהפריע לנו, הביבי הזה, שלא אפשר לנו להיות מי שאנחנו, ולקדם את הדברים שאנחנו מאמינים בהם, ובכלל שוחח על הדברים שאנחנו מאמינים בהם, כי היינו עסוקים בזכות הקיום שלנו, ובחופש הקיום שלנו. ועכשיו, כשהדבר הזה זז מחיינו, אני מרגישה תנועה, אנשים מתחילים לקבל בחזרה כוחות, הצבע חוזר לה לחיים ופתאום אפשר לדבר. אני חושב שגם לא סתם את שואלת עכשיו את השאלות שאת שואלת.
אני אשאל אותך עוד שאלה, שתי שאלות שנובעות מזה. האחת, שזה באופן מצחיק, נכנסתי היום לפייסבוק, לא דבר שאני נוטה לעשות יותר מדי, ופייסבוק הזכיר לי שהיום, אני לא זוכרת, אבל לפני, לדעתי, 6 שנים, כתבתי טור על בנט והדלגיטימציה שהוא עושה לארגונים החוץ פרלמנטריים מהשמאל. אני לא חושבת שבנט שינה את דעותיו, ובנט היום ראש הממשלה, ואני תוהה אם באמת חל איזשהו שינוי, זה אחד, זו הייתה השאלה הראשונה, כי אני חושבת שזה איזשהו שינוי מדומה, בסופו של דבר, בנט פניו לא לשלום או לפתרון שתי מדינות או לשינוי הסטטוס קוו, הדבר היחיד שיכול לקרות, ובאיזשהו מקום זה גם מה שקרה עם נתניהו, זה שהוא יהיה במצב הקפאה, בעיקר בגלל היחסים עם ארצות הברית. והדבר השני שאני רציתי לשאול, מדברת על תנועה והתעוררות, ואני גם רואה אותה, אבל אני חושבת שהיא יותר תגובתית, והיא לא בגלל שישתחרר משהו בתפיסה הציבורית, אלא אולי בגלל שתקיפות המחבלים, תקיפות המתנחלים נעשו אלימות יותר וברורות יותר, ואולי גם הכניסה של כהניסטים מוצהרים לכנסת. אנחנו עוד נגיע גם לנשיא שהדליק השבוע נר ראשון במערת המכפלה, אני מניחה. זאת אומרת שיכול להיות שדווקא הדרייב הזה שאת מדברת עליו מגיע מתוך מקום של יותר התקפות פיזיות, שאולי הן באמת לא בתחום של דה-לגיטימציה, אבל הן כן בתחום של להשאיר את השמאל איפשהו, כי הוא לא רלוונטי.
תראי, אני חושבת, קודם כל הסיפור הזה של לגיטימציה ודה-לגיטימציה, בעיניי זה לא עמדה, זה כלי. זאת אומרת, אם בנט עשה את זה לפני כך וכך שנים, כנראה שהוא חשב שזה משרת אותו. אני חושבת שהיום הוא לא יכול להשתמש בכלי הזה, כי הוא זקוק לשותפים שלו בממשלה, והוא לא יכול לעשות להם דה-לגיטימציה, כי הוא סופג בדיוק את הדה-לגיטימציה הזאת מימין, של איך אתה יושב איתם בממשלה, הם לא לגיטימיים. אז הכלי הזה כרגע פועל נגדו, ואם הוא פרגמטיסט, ואני מאמינה שהוא מאוד פרגמטיסט, ושזה כן משפיע לו גם על העמדות, אבל אני לא באנו לנתח את בנט, אז לא כדאי לו לחזק את הסנטימנט הזה או את הכלי הזה, כי הוא יתהפך עליו. ולכן דווקא מבנט אני פחות מרגישה את הקושי הזה, אני גם בפועל פחות מרגישה אותו. כשיוצאים נגד העצם הלגיטימיות של הדיון שלנו, זה לא אנשי בנט, זה אנשי ליכוד, זה לפעמים אפילו יהיה אנשי מרכז, אבל זה לא יהיה אנשי בנט. ואני כן חושבת שאחרי תקופה מאוד ארוכה, שלא עלינו בכלל על המגרש, כי היינו עסוקים בלהיאבק על הכללים של המשחק. אז עכשיו הכללים חזרו להיות מוסכמים, ברורים, שחיתות זה אסור, חופש ביטוי זה חובה, כל מיני דברים כאלה. אנחנו יותר פנויים, נכון, יש עדיין דברים שאנחנו נלחמים עליהם, כן, שהלכנו להפגין, אמרת, מול מערת המכפלה, לא הגענו מול מערת המכפלה. אלוף משנה הוציא נגדנו צו רידוד ועמדנו קילומטרים משם בכניסה לקריית ארבע. גם אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו נמצאים, היינו בשטח כבוש, אז אז ברור שיש מאבק יומיומי על הכללים, אבל היכולת להשמיע את הכל, ואפילו ברמה שכלי התקשורת מדווחים על, על, על מה שאנחנו אומרים והביקורת עצמה נשמעת, זה משהו שלא היה אותו קודם. אנחנו כן על המגרש, והוויכוח הוא לא האם מותר שנגיד משהו, אלא מה אמרנו. ומהבחינה הזו, אני חושבת שאנחנו רק חוזרים לעצמנו ועוד לא הגענו לנקודה שאנחנו, ואולי זה באמת השלב הנכון לעצור ולחשוב מה אנחנו בדיוק רוצים להגיד, אבל אנחנו עוד מתאמנים בזה שאנחנו אומרים ומקשיבים או מגיבים, אבל לא מאיימים לסגור אותנו. עכשיו, לגבי, למשל, אלימות המתנחלים, תראי, זה שאנחנו בכלל מתעסקות בזה כתופעה, אני רואה את זה כהצלחה מסחררת שלנו כמחנה. זאת אומרת, תקיפות המתנחלים וכל הרעיון של תג מחיר, זה משהו שהומצא לא אתמול, הוא לא חדש, נכון, הוא התגבר, ואנחנו שמים את האצבע על זה שהוא התגבר, אבל הסיבה שזה שמספר התקיפות התגבר ויש מה לדבר על זה, זה כי השמאל עלה למתקפה. ולראשונה מזה הרבה מאוד זמן אנחנו שומעים את הימין במגננה ובתגובתיות, אני ממש יכולה להעיד על זה, שהם כל פעם היו באים עם קמפיין משלהם. פעם זה ההתיישבות הצעירה, ופעם זה המערכה על שטחי C, ופעם זה שתולים, ופעם זה... כל פעם זה משהו אחר, ואנחנו צריכים להתחיל להסביר למה זה מכבסת מילים, ולמה זה לא נכון, ולמה הם מתאים. ולמה... ואז עכשיו אנחנו באים ואומרים אלימות המתנחלים. פתאום כולם מדברים על זה שלא, זה לא כל המתנחלים, לא, זה לא רק הם אלימים, זה, רק... זה כן עשבים שוטים, זה לא עשבים שוטים, אבל מי שקבע את נושא השיחה זה אנחנו. זה לא נוח להאמין שמדברים על זה, זה לא מוציא אותו טוב, זה בטח לא נוח, אני מתוחה, לבנט שבעבר אגב היה לו יותר קל להתבטא נגד זה, ועכשיו הוא לא אומר מילה, וזה מראה שזה דבר, זאת אומרת, אנחנו קבענו סדר יום, והעובדה שהכהניסטים בכנסת, כן, הם בכנסת, הם באופוזיציה, הם באים לדיונים שלנו ומנסים לפוצץ אותם, הם במקום של לעשות רעש ולא של לקבוע סדר יום, וזה עוד שרידים של העבודה של ביבי, אבל אני לא חושבת שהציבור מתגמל אותם על זה או משתכנע, ו-having said all that, אפשר לדבר על הרצוג עם התפוצה.
אני רוצה, לפני שאנחנו מדברים על הרצוג, אני חייבת לומר שהאופטימיות שהתשופעת בה והיא נהדרת בעיניי, היא לא מנת חלקי. אני חושבת ש... מושגים כמו אלה שהזכרת, למשל התיישבות צעירה, הפכו למנורמלים לחלוטין בשיח, והם היום ממלכתיים. אני רואה את הקושי של בנט, אני מסכימה איתך שהשותפות הזאת דורשת גם ממנו לא מעט, אבל מהצד השני אני רואה את הנציגים של השמאל הציוני, נקרא לזה, בכנסת, ולמעט קולות מחאה רפים שמגיעים מחברי הכנסת שלהם שלא נמצאים בממשלה, אנחנו לא באמת רואים איזשהו שיח של שמאל, וזה אומר שבעצם, בעיניי לפחות, את יכולה אולי לדבר על הקלה, כי המצב לפני כן היה קשה יותר, וההשתקה הייתה הרבה יותר ברורה, אבל מהצד השני, כל מחאה של שמאל היא כל כך שולית, וכל כך לא משפיעה על סדר היום, כמו שאולי היא הייתה צריכה, כמו שהיא אולי הייתה יכולה אפילו בקונסטלציה הנוכחית, לו היה מי שבאמת מוכן להשמיע את הכל בנושא הזה, ולא להחניק אותו ולהגיד, בואו נדבר על המכנה המשותף. כי בזמן שאנחנו מדברים על מכנה משותף, אנחנו גם באיזשהו מקום מוותרים על לדבר על ערכים שהיו אמורים להיות ערכי ליבה של השמאל.
אבל מי קורא לדבר על המכנה המשותף? שימי לב מי הקולות שכרגיל, אגב, זה לא חדש, זה עוד מימי צו פיוס. מי הקולות שרוצים לדבר על מכנה משותף? זה לא בשמאל. יש okay. עכשיו, יש עכשיו כמה איזה יוזמה חדשה שמדברת על צמצום הסכסוך. יש עוד, אפרופו מכבסת המילים, יש מונח חדש, צמצום הסכסוך, שזה, כמו שאני רואה, זה מכבסת מילים ל... בוא נעשה כל מיני צדדים צעדים שקשורים לפלסטינים, ואין לשמאלנים ואין לימנים בעיה איתם, או להפך, הם מסכימים שזה עדיף על המצב הקיים, ואז נעשה אותם, נרגיש שאנחנו משפרים את המציאות, אולי אם אנחנו ימנים שלא רוצים לוותר על שטחים ולהפסיק את הכיבוש, אנחנו נשען יותר טוב בלילה בידיעה שאנחנו גורמים קצת פחות סבל לבני אדם, אבל לא נסמן פתרון, כי צריך לעשות רק דברים שמסכימים עליהם. והם באים אליי עם הרעיונות שלהם, השכם והערב, בואי תחתמי לנו על צעד כזה, ובואי תתמכי במהלך כזה, והנה את רואה, גם את וגם מנכ״ל מועצת ישע יכולים להסכים שנורא נורא חשוב משהו, למשל שתלמידי ישראל ילמדו ערבית. מה זה אומר צמצום הסכסוך בהקשר של זה שתלמידי ישראל ילמדו ערבית? אתם רוצים מדינה אחת? אתם רוצים להפחית את החשש מהערבים, אתם רוצים לבנות אמון בפרטנר לקראת מדינה פלסטינית, מה רוצים? לא משנה, העיקר שאנחנו חושבים שזה רעיון טוב, וגם הם חושבים שזה רעיון טוב, אז בואו נעשה את זה. או לחילופין, בואו ננקל על המעבר, במעבר אלנבי, שזה המעבר בין הגדה המערבית לבין ירדן, עוברים בו רק פלסטינים, אבל מי ששולט בו זה ישראל. אז הם מצביעים על נקודה מאוד יפה, שהמעבר שם לוקח יותר מדי שעות, והוא פתוח לפחות מדי שעות ביממה, ויש שם אגרות גבוהות מדי, והם עשו מחקר מאוד יפה על איך אפשר לשפר את התנאים ואת השירות במעבר, אבל הנחת המוצא היא, ישראל תמשיך להפעיל את המעבר, ולהחליט עבור הפלסטינים איך ולמה וכמה הם יעברו בין ירדן להגדה המערבית, אבל בטח שקד לא תתנגד, ובטח גם בימין אין להם סיבה להתנגד, מה, ממש דחוף להם שפלסטינים יעמדו שעות מיותרות במעבר והתעצבנו. אז בואו נקדם את זה, זה יצמצם את הסכסוך. מה אני אומרת? היוזמות האלה מגיעות מימין. כשאני שמה לב שכשהימין מרגיש שהאחיזה שלו בכוח מתרופפת, או שהשמאל צובר כוח וצובר לגיטימציה, אפרופו רצח רבין, אז הדבר הראשון שהוא עושה זה לייצר כללי משחק חדשים שאומרים, עכשיו עושים רק מה שמסכימים עליו. כשהימין היה בשלטון בצורה מלאה, אז הוא יכול לדרוס, לרמוס ולנסות להביא לידי מימוש מלא את האג'נדה שלו, אבל ברגע שיש לשמאל גם מניות בשלטון, אז עכשיו הסכמה זה הערך עליון וצריך לעשות רק את מה שמסכימים עליו. ותפקידנו לא להתפתות לזה, לא להרגיש שסוף סוף מישהו רוצה להיות חבר שלנו ומסכים לשמוע מה דעתנו, או אפילו דורש לשמוע מה דעתנו, אלא לזכר שאנחנו נשמיע את דעתנו במקום ובזמן שבו נרצה, וגם ניישם איפה שנוכל. ואני חושבת שעוד מוקדם לשפוט את הממשלה החדשה, זה ביחס לתחילת דברייך, נכון, הם עוד לא סיימו את הכיבוש, אבל אני חושבת שאם היית אומרת לציבור הישראלי לפני שנה, שהוא התרגל לראות את תמר זנדברג בתפקיד שרה, או את מרב מיכאלי בתפקיד שרה, זה כבר היה צפרדע מאוד גדולה לבלוע עבור חלקים מהציבור ואפילו מהתקשורת, ופתאום זה מתנרמל הדבר הזה. ואני אומרת שמאוד יכול להיות שעוד שנה, אז גם זה יראה הגיוני שתבוא אותה שרת תחבורה ותגיד הפרויקט שאני מקדמת זה, אני מקווה, כן? הלוואי. כביש או מנהרה או מסילה או גשר בין חברון לעזה, למשל. כי זה בתחום הסמכות שלי וזאת האג'נדה שלי והשלטון בידיי. אני חושבת שתפקידנו כמחנה לדחוף אותה לשם, אבל לא להתעסק כל היום בלמה למה את לא ברגע זה מסיימת את הכיבוש, כי אז אנחנו לא הרבה יותר טובים מאורית סטרוק שצועקת את זה מהאופוזיציה, מהצד השני. למה עוד לא סיפחתם את כל השטחים?
לגיטימי, אבל השאלה היא, מעבר לכללי המשחק, אוקיי, שהם משתנים, ואת רואה בזה הרבה אופטימיות, שאלה היא, ולשם אני רוצה לכוון, וקצת להתנתק מהיום-יום, כשאת מסתכלת קדימה, מה בעינייך פתרון? כי כמו ש... וזה אחד הדברים שמטרידים אותי, ובגללם אני גם החלטתי להתחיל את הפודקאסט הזה, זה שלהחזיק ברעיונות שעל הנייר אולי הם נורא צודקים, אבל עד שנממש אותם יש צד שהוא נטול זכויות, ולגמרי... מדוכה על ידי צד שני, זו פריבילגיה רק של מי שיש לו זכויות אדם נגיד.
נכון.
אז, 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 אז מה, הפתרונות שהשמאל מציע הם בגדר מה? עלי תאנה של וואלק, אם זה מתישהו יסתדר אז יופי, כי בסופו של דבר, להחזיק ברעיון הזה, אבל בלי שום דבר אופרטיבי, משאיר אותנו לא באותו מצב, אלא באבלה שהולכת ומתחזקת.
חד משמעית. אני באמת ובתמים מאמינה, ואולי בזה אני יוצאת קצת שמרנית, שהפתרון הכי פרגמטי כרגע, הוא הקמת מדינה פלסטינית, בגבולות 67 עם חילופי שטחים, שבירתה ירושלים, לא מאוד שונה ממה שהוצע עד כה. אני חושבת שלא סתם לא הוצאו דברים שונים בהרבה, אני חושבת שאין הרבה אלטרנטיבות, ויותר מזה, אם מסתכלים בדיוק על השאלה שאת אומרת עכשיו, איך אנחנו מפסיקים לאלתר דיכוי ועוול כלפי בני אדם, ולא על הנייר אלא בפועל ממש, אני חושבת שזאת הדרך הקצרה לעשות את זה. אני חושבת שהיום הדרך המקובלת בכל העולם להבטיח זכויות פרט, זכויות אדם, זכויות אזרח, היא באמצעות מדינת לאום, זאת הדרך שהכי עובדת. אני לא רואה אלטרנטיבות שכרגע מוכיחות את עצמם בעולם. קשה לי להאמין שאנחנו בעניין הזה נהיה מובילי המהפכה, דווקא אנחנו. ולכן אני חושבת שמדינת לאום לפלסטינים זה דחיפות ראשונה במעלה. האם, זאת אומרת, באיזה אופן ליישם את הפתרון, ומה הדרך הכי פרגמטית, האם קודם לפנות התנחלויות ולצאת מהשטח כמו שהתרגלנו לעשות נגיד בסיני, או קודם לעשות משהו אחר, יכול להיות שיש דרכים אחרות או שונות ליישום, יש עכשיו, יש לי חברים שמדברים על בכלל להשאיר את ההתנחלויות, ושהפלסטינים יחליטו מה לעשות איתם, או להסדיר את זה במסגרת ההסכם, ולאפשר מגורים של תושבים פלסטינים בתוך תחומי מדינת ישראל, כמו מין תמונת מראה של ההתנחלות. אפשר לחשוב על כל מיני דרכים יצירתיות, אבל בסוף, להערכתי, מדינת לאום פלסטינית ומימוש של של השאיפה הלאומית הזאת, אבל גם לא רק כי זאת שאיפה לאומית, אלא כי זאת באמת הדרך היעילה להבטחת, להגנה על זכויות, אני לא רואה לזה אלטרנטיבה.
אז אני אגיד לך מה אני, כשאומרים לי את זה, חושבת. א', שהצמדות לאותו פתרון שאת דיברת עליו, נשמע הוגן למתבונן היהודי-ישראלי, לא בהכרח הוגן אובייקטיבית, לא מבחינה של גודל השטח, אבל אני לא אכנס איתך לזה, כי את דיברת בגדול ולא נכנסנו, ולכן אני, אבל משם אני רואה הבעיה. והבעיה השנייה, שרק תתעצם בעיניי במקרה של פתרון כזה, ואולי חייבים כן להתייחס על זה, דיברת על מדינת לאום. ובעוד שגרמניה היא לגרמנים, ואיטליה היא לאיטלקים, ונורווגיה היא לנורווגים, ואתה יכול לשם עניין להיות יהודי גרמני, נוצרי גרמני, מוסלמי גרמני, אבל אתה עדיין גרמני. גם בהנחה, שהקמנו עכשיו שתי מדינות זו לצד זו, שתי מדינות לאום. אם אני מסתכלת רגע על מדינת הלאום שלי, שכמובן כיהודיה אין לי את הבעיה, כי אני משתייכת לרוב של ה... ואני יכולה להבין את הרציונל של המדינה הזאת כמובן, ואני גם מאמינה במדינה הזאת, יש איתה איזושהי בעיה, כי היא לא באמת מדינת לאום. היא מדינת ישראל, אבל הלאום בה הוא לא ישראלי, הוא לאום יהודי, ואם הוא לאום יהודי, אז מתעוררת הבעיה של יהודית ודמוקרטית ביתר סט, מכיוון שאם ככה, אם נמשיך את האנלוגיה ממקודם, אז אין ערבי עם לאום יהודי. זה לא קורה. ואז איך את מבטיחה את הקיום הזה של הדמוקרטיה הליברלית שדיברת עליה, כשבעצם היא מתעלמת ממי שעכשיו הוא 21% מכלל האוכלוסייה? אז הפתרון של שתי מדינות מציב לנו לא רק בעיה ברמה של האם זה פתרון הוגן לפלסטינים, הוא גם מציב איזושהי בעיה בתוך גבולות הקו הירוק.
תראי, זה לא חדש. אני חייבת אבל להגיד שאני חושבת שיש הבדל וצריך לבחור בין, ודיברת על זה קודם, בין הדבר הכי הוגן והכי צודק על הנייר, לבין הצורך לסיים כמה שיותר מהר עוול כבד. אני לא בטוחה שפתרון אחד ישיג את שני הדברים. אני חושבת שמאוד יכול להיות שהפתרון היעיל והמהיר והאפשרי ביותר, הוא לא הפתרון הכי הוגן והכי צודק. אנחנו כבר, תוכנית החלוקה לא תחזור, ולא נחלק את האדמה חצי חצי, והרבה דברים לא יקרו, לא כל הפליטים ישובו, המון דברים כנראה לא יקרו. ואם נמשיך לפתח על הנייר את הפתרון הנכון ביותר מבחינה אקדמית, זה תרגיל יפה, אבל יכול להיות שבינתיים לא נסיים את הכיבוש, כי זה רק שם אותך במיעוט הולך וקטן, ככל שאת מזקקת את הצדק שבפתרון שלך. ואני בקטע הזה מוכנה להסתפק במודל שבו לכל לאום יש את המדינה שלו, וגם לי יש אזרחות גרמנית, ואני יכולה ללכת לגור בגרמניה. אני ארגיש שם זרה הרבה מאוד זמן, וחד משמעית, ואני ארגיש מיעוט, ואני ארגיש שונה, והמדינה לא תעשה מאמצים לתת לי ביטוי לזהות שלי. וככה זה בהרבה מיעוטים, ועצם הידיעה שקיימת מדינת לאום שבה אני יכולה לחיות תוך מימוש מלא ולאומי של הזהות שלי, אני חושבת שזה נותן מענה לא רע לרגש הזה. עכשיו זה ברמת הרגש, ברמת החוק אסור להפלות אף אחד. צריך...
אבל בסיס החוקים בישראל, אוקיי? יוצר אפליה, זה לא יעזור, אפילו מבחינה של איזה מפלגות יכולות לרוץ לכנסת.
צריך לתקן את זה, זה לא קשור למדינת הלאום בעיניי, וחוק הלאום הוא חוק מיותר. צריך לוודא שבמדינת הלאום הזאת אין אפליה חוקית, ואני כן חושבת שהמילה יהודי היא מגלמת בתוכה יותר מדת. אני חושבת שאתה יכול להיות יהודי בלי לתרגל את הדת הזאת בכלל, ועדיין להיות בן הלאום, ואני חושבת שאפשר להיות ישראלי ואזרח עם זכויות מלאות, בלי להיות בין העם היהודי. אז אני חושבת שזה, שוב, זה צריך להפריד בעיניי בין הדיון התיאורטי והרגשי, לבין בסוף האם אני, מישהו מופלה לרעה בחיים האזרחיים שלו. וכן, יכול להיות שמבחינה תרבותית נגיד, יהיה הבדל. אבל אני מודה שאני יכולה לחיות עם ההבדל הזה בין רוב למיעוט, ברגע שגם למיעוט יש אלטרנטיבה בדמות מדינת לאום משלו. זה מה שקרה ליהודים בכל מקום אחר בעולם. ואני חושבת שאני יכולה לחיות עם זה בשלום, ואני בטח לא מוכנה לחכות עם הפתרון לכיבוש, עד שנפתור את הסוגיה הזו בתוך החברה הישראלית, כי זו בעיניי היא בהיררכיה פחות אקוטית.
שאת יודעת,
אמרתי ממקום הפריבילגיה היהודית שלי.
בדיוק, שזה שוב, זה טיעון מעגלי, אנחנו יכולות, אבל השאלה היא...
כן, אני גם לא נלחמת היום בהרבה דברים אחרים, במשבר האקלים, להגיד לך מה יותר אקוטי, אני קשה לי להגיד, אבל בסוגיה הזו
של... אני חושבת אגב שיש לסוגיה של משבר האקלים חשיבות גדולה, כי זה מעין שעון חול מאוד גדול שעומד מעלינו, כי זה משהו שאנחנו חייבים לפתור.
נכון.
ואם לא נפתור את הנושא הזה של השטחים הכבושים ושל הדיכוי של העם הפלסטיני, בסופו של דבר אנחנו משקיעים משאבים בתוך משהו שאנחנו חייבים לפתור כמה שאפשר יותר מהר, כי מעלינו יש בעצם איום הרבה יותר גדול.
נכון.
והשאלה היא, אוקיי, אבל הנה עכשיו מקרה מבחן, יש בממשלת ישראל את שתי מפלגות השמאל הציוני הכביכול ליברלי, אוקיי? ושמעתי אותך אומרת, אני מסתכלת על העתיד ואנחנו צריכים להבין שיש תהליכים שלוקחים הרבה מאוד זמן, אוקיי?
בעיניי זה לא כל כך הרבה, אני נדהמת מכמה הם מהירים, אבל אוקיי.
זה לא מקרה של פוטטו פוטטו, את רואה פוטטו ואני רואה אבטיח, אבל אנחנו לא ניכנס כרגע לשום נושא חקלאי, אבל את באמת חושבת כי זה גם אחד הדברים שבנט אומר בצורה מאוד מאוד מפורשת, וזה בנט אומר את זה בעיקר, שלנקודות האלה הממשלה הזאת לא תגיע, היא נועדה לייצב את ישראל פנימה, ופחות להתעסק במה שקורה בעצם עם הפלסטינים. אגב, תוך כדי כאילו התעלמות הזו, אנחנו רואים כן הזרמה של כספים להתנחלויות, וכן דיבורים על הרחבת התנחלויות, וכן גם התנרמלות של השיח המתנחלי לתוך השיח הציבורי הישראלי.
אז כאן אני המרגיעה חוזרת להיות אני המתסיסה, ואני אומרת חד משמעית, קודם כל, מי זה בנט? זה בן אדם שבמקרה נפלה לידיו ראשות הממשלה, כי קונסטלציה פוליטית, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לשפוט את עצמנו, או את עתידנו, או את לקבל החלטות על פי, על סמך האמירות שלו, אני חושבת שהוא איש חלש מאוד היום ביחס לראש ממשלה. והצד השמאלי בממשלה הזאת חייב להבין שיש בידיו כוח לפחות כמו, לא לפחות כמו, אבל אולי פחות, כנראה פחות, אבל במידה מסוימת אל מול הצד הימני. ובעוד ששר השיכון אלקין מזרים כספים ופותח מכרזים בהתנחלויות, ושרת הפנים הילד שקד ממשיכה ליישם את חוק האזרחות למרות שהוא נפל, ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות, השרים משמאל צריכים לעשות שרירים דומים, ולא סתם אני אומרת שמרב מיכאלי תתחיל לסלול את הכביש הזה, וזה צריכה להיות המקבילה, ושתמר זנדברג תודיע שכל הגנים הלאומיים שהם באחריות המשרד שלה, שנמצאים מעבר לקו הירוק, הם לא חלק מרשות הטבע והגנים, אלא היא מעבירה אותם לאחריות, לא יודעת, משרד הביטחון והרשות הפלסטינית. זאת אומרת, אפשר לעשות המון המון דברים שהם בתוך תחומי האחריות של המשרדים, ולעשות קצת יותר שרירים ולהזכיר לבנט בזכות מי הוא יושב על הכיסא שהוא יושב, וחד משמעית אפשר לעשות את זה. אני חושבת
אבל זה לא קורה.
נכון, אני אומרת, אבל עוד פעם, לדעתי זה לא קורה כי זה עוד לא קורה וזה יכול לקרות, וזה גם תפקידנו לדרוש את זה. אני לא חושבת שזה given, כאילו, אני חושבת שיש כאן שרים שגם בעצמם מופתעים לקום בבוקר, להסתכל במראה ולראות שר. כן, יכול להיות היה טוב יותר אם הם היו מגיעים יותר מוכנים, אבל זה המצב, הם נמצאים בתפקיד והם אחד נאבק בקורונה, ואחרת נאבקת בשנים של הצלחת התחבורה הציבורית, ולכל אחד יש את התירוצים שלו, טובים יותר או פחות, ותפקידנו לדרבן אותם ולדרוש מהם ולהציע להם לעשות דברים, להיות הלובי, להיות האנוטיקה.
אבל הם שומעים את כל הקולות האלה, יש גם את הוויכוחים האלה בחלק מהמפלגות גם בפנים, אוקיי? ובסופו של דבר, כאדם שבאמת זו מלאכתו יום-יום, לנסות לפעול לסיים את הכיבוש, את לא מרגישה איזושהי, אני לא אוהבת להשתמש במילה הזאת, אז אני אשתמש במילה אחרת, זניחה להנחות של ערכי הליבה שאותם את מנסה לקדם, כי זה כרגע מבחינתם לא בראש סדר העדיפויות, והנימוק הוא, בואו קודם כל ניתן לממשלה הזאת לתפקד לפני ש...
אני חושבת שזה מה שהרגשתי לפני כמה חודשים במקרה אביתר, למשל, שמפלגת העבודה פשוט התעלמה ממנו, ומפלגת מרץ עמדה מולו חסרת אונים, בזמן שבאופן מאוד מאוד ברור היה מעשה של עבריינות, שהצד הימני בממשלה היה מוכן לחבק, ושר הביטחון חתם על הסכם קנייה או פשרה או איך שאת רוצה לקרוא לזה, ועם זאת אני רואה שבוע שעבר ששרת התחבורה שמה ברקס לפרויקט של רכבל מאחד הגנים הלאומיים של אלעד לתוך הכותל בירושלים. הם מנסים להפוך את כל מזרח ירושלים לפארק שעשועים, ואנחנו נאבקים בזה כבר הרבה מאוד זמן. ואם היינו באים לנציגנו בשמאל, הם אומרים, מה נעשה? אין לנו מה לעשות מהאופוזיציה, וזה בתחומי האחריות שהם לא שלנו. והנה שרת התחבורה אמרת, היי, רכבת זה כלי תחבורה, ואתם מצפים ממני, זאת אומרת, יש לי על זה זווית מקצועית, ואומרת, לא יהיה. אז זו דוגמה, נגיד, לכן עמידה על הרגליים האחוריות, ויש לי עוד הרבה דוגמאות, שלא את כולם אחשוף כאן, שהשרים קשובים לארגונים, ועושים עבודה שהרבה מאוד שנים התרגלנו לנסות לצפות אותה מבית המשפט לעשות, והוא יחזב פעם אחר פעם, והם מתחילים, שוב, הם מתחילים להבין שיש להם כוח, ושהם חייבים דין וחשבון למצביעים שלהם יותר מאשר לשותפים שלהם לשולחן הממשלה, או לפחות לא פחות, ושוב, זה עניין של, של, של הרגל, ושל עמוד שדרה שצריך להצמיח שם, ושהרבה מאוד שנים גם הם היו מרוסקים, והיו עסוקים בעצם זכות הקיום שלהם. אני ממש רואה פוטנציאל, וכן, אנחנו תמיד צריכים לדרוש מהם יותר, אנחנו גם צריכים, אבל מצד שני, לא ליפול שבי בזעקות השבר של עצמנו, ולהגיד, הכל נורא. שוד ושבר, צריך לפרק את הממשלה ומקסימום ביבי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שתפקידנו ללחוץ, ותפקידנו גם להכיר.
לספק רשת ביטחון, זה בעצם מה שאת אומרת.
לא, אני לא חושבת שתפקידי לספק רשת ביטחון, אני חושבת ש... זאת אומרת, גם אני לא חושבת שיש לי את רשת הביטחון, אני חושבת שתפקידי להזין באינפורמציה שיש לי, בהצעות ורעיונות שיש לי, ובאמצעים אחרים שאני יכולה את המאבק ולתווך לפוליטיקאים ולנבחרי הציבור את תפקידם. ואז כשהם נכשלים לבוא עם המקלות וכשהם מצליחים לבוא עם הגזרים, אבל זה לא 0 או 100.
זה... לא, אבל זה בעצם כלי משחק של איך לעבוד במצב הנתון.
נכון.
שהם מצוינים והם חייבים להיות אופטימיים כדי ליישם אותם. וזה נהדר, אבל מהצד השני זה לבוא ולהגיד, אוקיי, זה להתמודד עם, עם הקלפים שיש עכשיו, עם
חד משמעית
שיש עכשיו.
ראש הממשלה הוא בסוף כן בנט, ולא לפיד, ובטח לא אורוביץ. כן?
ואז השאלה הנשאלת היא בעצם, ברור ששלום עכשיו צריכה להיות כמה שאפשר יותר קואופרטיבית עם מי שאפשר מטעם הממשלה, זו פריבילגיה שמזמן באמת לא זכיתם לה. אבל אני שואלת אותך רגע עכשיו כשקד, במנותק רגע מהעמדה המוסדית אולי, נקרא לזה למרות שלקרוא לזה מוסד זה, אבל של שלום עכשיו, זאת אומרת הרשמית, הנה זו המילה שחיפשתי. ואני אומרת, רגע, אבל בעצם יש כאן איזשהו מעגל שאולי למתבונן מהצד הוא קצת מוזר, כי יש כאן מפלגות שבסדר עכשיו אפשר להגיד שהם השיתוף שלהם בתוך הממשלה החיה מחדש את חלק מהתהליך הדמוקרטי שהיה כל כך חסר בישראל במשך הרבה מאוד זמן. ונכון, אבל השאלה היא אם שתי המפלגות האלה בכלל מייצגות כרגע איזושהי עמדת שמאל, אם הן רלוונטיות בכלל לגבי זה, או שאולי, לא יודעת, זו דעתי שלי, ושוב, אם את מרגישה שזאת לא השאלה הנכונה, סופר לגיטימי, אבל לא הגיע הזמן לגוף אחר שמדבר אחרת, שרואה אחרת, אין כאן איזושהי סטגנציה, זאת אומרת, בעצם את אומרת דבר שהוא מאוד מאוד נכון בהנחה שאני מקבלת את הפתרון שלך, אבל הוא גם אומר, תשמעו, זה עומד לקחת מלא מלא זמן, אנחנו צריכים המון סבלנות, ובואו נראה איך זה מתפתח. אבל בתוך כל זה, שוב, אנחנו לגמרי לגמרי גוזלים את הזמן הזה ממי שסובל הלכה למעשה מהכיבוש שלנו.
כן, אבל... טוב, יש לי שני דברים להגיד. א', מה האלטרנטיבה? זה לא שאת יכולה מחר בבוקר להקים ממשלה בראשות איימן עודה ומפלגת ה... לא יודעת. כרגע אלה הקלפים שקיבלנו, את אמרת את זה. את שואלת אם אפשר לשחק יותר טוב עם הקלפים האלה, או שאת שואלת אם צריך עכשיו להמציא קלפים אחרים? קודם כל חייבים לשחק טוב עם
לא
הקלפים
צריך,
האלה.
אין ספק, אבל השאלה אם לא צריך במקביל לשחק עם מה שיש, גם לנסות לראות רגע, אם זה עדיין רלוונטי לשחק עם הפרטנרים האלה, או אם לא צריך אולי רגע, בסופו של דבר, והתחלנו את השיחה שלנו מזה, גם אם הממשלה הנוכחית, השמאל סובל מדלגיטימציה עדיין. ואם נסתכל למשל על מה שהיה עכשיו עם הדלקת הנר של הרצוג בחברון, אז תשימי לב גם על מה מתייחסים. אם בעבר השיח היה על מהות הכיבוש, תראי לאן הוא עבר. הוא עבר לנושא של... הזיקה היהודית, זה כאילו דור 2.0 של השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים.
בוודאי, זה דרך המסרים של הימין, הניסיון... וכרגיל התקשורת מחבקת אותו.
לחלוטין.
כן.
אפרופו השינויים שאמרת, עדיין לא שינו את הדפוסים. הם הוסיפו אולי, את לא אמרת שהם שינו את הדפוסים. אני אומרת, את לא ציינת את זה, אבל אני אומרת, הם לא שינו את הדפוסים, הם רק אפשרו הרחבה של אולי הזרקור, ואז גם עמדות שמאל נכנסות שוב קצת יותר לתחום הסיקור של התקשורת, בעיקר בטלוויזיה, אני מניחה, כי בתקשורת, אני
גם
רואה.
ברדיו, גם בעיתונים.
רדיו וטלוויזיה, נכון.
תראי, לפני הבחירות ראיין אותי כתב מאחד האתרים של אחד ערוצי הטלוויזיה, על מות השמאל בגדול, זה היה לפני הבחירות, וזה היה בין, בוא נכיר בזה שהמחנה מת, ואני התעקשתי על הסיפור הזה של כללי המשחק ועצם הלגיטימציה לפעול, והנה היום אנחנו מדברות על איזה שמאל, וכמה שמאל, ולא אם יש או אין שמאל, ברור לנו שיש, ברור לנו שיש לו זכות דיבור ויש לו מה להגיד, ואנחנו כבר מדברות על מה הוא יגיד, איך הוא יגיד, באמצעות איזה נציג הוא יגיד, וזה מדהים בעיניי, כי אני לא, כבר לא זוכרת באיזה ממערכות הבחירות זה היה, שהשיח בקרב השמאל הציוני היה, חייבים להתאחד אחרת הכל אבוד. אם לא נתאחד, נעלה מהמפה, וצריך לגשר על כל הפערים, ושיהיה מפלגה אחת שתייצג את השמאל, ובטוח תעבור את אחוז החסימה ותגיע למספר סביר של מנדטים רק כדי שנשרוד. ואני אז לא האמנתי בזה, ועכשיו אני גם חושבת שהוכחנו את ההפך, וצריך להמשיך בזה, צריך 50 גוונים של שמאל. צריך עוד מפלגות, כן, שמרץ ועבודה יאותגרו, שיאותגרו מכיוונים שונים ומשונים, וגם הרשימה המשותפת, אני חושבת כרגע, קיבלה אתגור מאוד רציני, הרשימה המשותפת והמפלגות שמרכיבות אותה, ואני חושבת שזה מאוד מאוד בריא לאתגר את הנבחרים שלנו, ולא להניח שזה גיוון שהאנשים האלה מייצגים את המחנה הזה ואלה הדעות. אני הראשונה שחושבת שהדיון הזה צריך להיות חי וגם בועט.
אז אני
ולתת להם את ההזדמנות להוכיח את עצמה.
אז אני חושבת, אוקיי. ואז אני בעצם אומרת, אוקיי, מעולם לא חשבתי שהשמאל מת. אני בהחלט חושבת שיש שמאל בארץ. אני חושבת שמאוד התרגלנו לדבר במונחים שאני מאוד לא אוהבת, וגם השמאל, לא מעט אנשי שמאל ציוני אוהבים להתייחס למבקרים או לביקורת משמאל כאל תהרנות, בשוכחם אגב, שביקורת וספקנות זה חלק בלתי נפרד מבעיניי לפחות להיות שמאלני, זה לא להחזיק בידי הפיקס כי הידי המוצאת חן בעיניך, אלא היא באמת לבקר ולבדוק ולראות, ובעיניי, ופה האובדן, אנחנו מדברים על ערכי שמאל, אנחנו מדברים על פתרונות שמאל, ותכלס מי שאנחנו קוראים לו שמאל, אני לא בטוחה שהוא באמת שמאל. ועובדתית בעיניי, הוא עושה לא מעט טעויות, אבל יותר מזה, אני חושבת שאחת הסיבות שדיברו איתנו על היעלמות השמאל, כי גם אני קיבלתי את אותם ריקושטים, הם בגלל שהשמאל קצת איבד את השפה שלו.
נכון.
בגלל ש... אותן מפלגות שנמצאות היום בממשלה בעצם כל הזמן קרצו למרכז וכל הזמן ניסו למצוא את הפתרונות הפרגמטיים, ובתוך כל הפרגמטיזם הזה איבדו המון המון ערכים, ואיכשהו ציבור הבוחרים שלהם נשאר על אוטומט. אנחנו ממשיכים לשנן את אותם דברים ופתרון שתי מדינות, ואולי בעצם, וזאת גם שוב המהות של פודקאסט מבחינתי, זה לשאול את עצמנו, א', הפתרון הזה הוא מאוד מאוד יפה. הוא ישים?
אני חושבת שהוא לא כל כך יפה, שלנו, אבל הוא ישים.
בסדר, מעולה. השאלה היא, כשאנחנו אומרים ישים, על איזה טווח של זמן אנחנו מדברים, ומה המשמעות שלו בתוך טווח הזמן הזה, אני לא בהכרח מצפה, אבל השאלה היא, אם המפלגות היום שקוראות לעצמן שמאל, בכלל מקיימות את הדיון הזה, התשובה במאופך לא, או לא במאופך, וגם אנחנו כציבור בוחרים לא, ובסופו של דבר זה מוריד מאוד את הקול הציבורי של לפחות בעיניי אנשים שחושבים באמת שמאל, ולא נותן להם שום ביטוי פוליטי. אז שמאלנים יש, אבל אין להם בית, בעיניי. וההתנהלות של המפלגות הנוכחיות היום, שכביכול אמורות להיות הבית הזה, קצת מוכיחה שהאכסניה הזאת התפרקה.
אני חושבת שבאופן כללי, מפלגות צריכות להיות ביטוי של דברים יותר גדולים בציבור, ולא ההפך. זאת אומרת, אני חושבת שכן, זה קל להטיל את האחריות על המפלגות. בתור אחת שחייתה בתוך מפלגה, אני יודעת שהיכולת שלהם לעצב שיח מוגבלת, ואני מאוד מאוד מאמינה, ולכן אני במקום שבו אני נמצאת, דווקא בכוח של הציבור היותר רחב ובכוחות החוץ פרלמנטריים והחוץ מפלגתיים, לעצב את השיח שהמפלגות יצטרכו לתת לו מענה. ואני, הפשיטת רגל הזאת שאת מדברת עליה, או לא יודעת איך, סטגנציה, או הם כבר לא מעודכנים, הם כבר לא מייצגים, היא ממש לא רק במפלגות, היא בהמון מקומות. ואני רואה את זה במוסדות חינוך של המחנה, ואני רואה את זה בכל מיני מוקדי כוח שפעם הצמיחו מתוכם את סדר היום של המחנה, והם איבדו את זה. במערת המכפלה, יחד עם בוז'י הרצוג, נכח פיגורה, לא נזכיר שמות, מהתנועה הקיבוצית. הוא בא לכבד מעמד, נשיא, מערה, זיקה, למה לא? אז אני אומרת, ולא היה סיכוי שמישהו מחברי הכנסת של מרץ או עבודה היה מופיע שם, אבל אותו איש מהתנועה הקיבוצית מצא את עצמו שם. זה סתם דוגמה. דוגמה אחרת זה שפגשתי לפני שבועיים אנשי חינוך מכל מיני תנועות, מה שהיינו קוראים תנועות כחולות. וסיפרתי להם, אני אספר גם לך, שהם לא מדברים איתנו, עם שלום עכשיו. הם לא מזמינים אותנו, הם לא באים להפגנות שלנו, אנחנו לא רואים אותם, לא מתקשרים איתם. מי כן מזמין אותי? פעם תנועת עזרה, פעם איזה גרעין של הצופים. זאת אומרת, יש דווקא ברחבי המחנה שזה חוסר ביטחון עצמי, וזה חוסר נכונות להתעסק בנושאים הנפיצים, איפה את רואה אותם? באמת במצד האקלים, במצד הגאווה, בנושאים שכבר הימין הסכים לאמץ לחיקו, אחרי שהשמאל דרך אגב עשה עבודה סיזיפית שנים, בשביל שהנושאים הלא סקסיים האלה יהפכו לסקסיים, עכשיו זה סקסי לכולם, ועכשיו את רואה שמה פתאום חולצות כחולות במצדים, גם אצל הפמיניסטיות, וזה משמח מאוד מאבקים של שמאל שהצליחו. ספציפית הסיפור הזה של הסכסוך, עבר אני חושב, הדלגיטימציה כל כך קשה, וזה גם באמת נושא מאוד סבוך, והמחנה פשוט זנח אותו, כי אולי היה לו יותר נוח לעסוק במאבקים אחרים, או כמו שאמרתי קודם, היה עסוק בזכות הקיום שלו, שהיה תחת רמיסה קשה, גם תקציבית דרך אגב, הרבה מאוד שנים מצד השלטון בכבודו ובעצמו, ובסדר, אני אומרת, בואו נזיז דברים, המפלגות כבר יעקבו אחרינו, ככה אני רואה את זה, אני לא חושבת שאם תקום אחר המפלגה החדשה, זאת תהיה תרופה לחולאי השמאל. אני חושבת שיש לנו בעיה בחינוך, ויש לנו בעיה בתודעה ובשיח ובמודעות. אפרופו מערת המכפלה, שוב, אמר לי מישהו שפגשתי השבוע, גם כן מה שבן אדם יוצא צבא, שמאלני אשכנזי טוב, אמר לי את המשפט על מערת המכפלה, טוב, וזה כמו העיר העתיקה בחברון, זה כמו העיר העתיקה בירושלים, לא? עכשיו, זה לא נער בן 18 שלא מכיר ראש ממשלה אחר מלבד נתניהו עד לפני חצי שנה. זה בן אדם שפשוט לא חשב על הנושא כבר הרבה מאוד זמן, והתערפלה לו תודה, והוא באמת כנראה פחות חש את הזיקה הזאת בעצמו, אז הוא לא טורח לברר. יש לנו שם המון עבודה לעשות. של להזכיר למחנה את העמדות שלו ואת הערכים שלו. אני כל הזמן מוצאת את עצמי, עושה את זה בשיחות עם כל מיני קהלים, ואני לא חושבת שזה שכמה אינטלקטואלים, סליחה שאני קוראת לך בשמות, ימסגרו מחדש את השיח, זה יגרום לשיח להיות שם. אני חושבת שיש המון עבודת חינוך וזקיפת גב על ה, על ה, על הקיים לפני שמביאים את המהפכה, אבל אני גם לא מתנגדת למהפכה, אני רק חושבת שכאילו להשקיע את המאמצים בה זה בעיניי לעשות לעצמנו הנחות אפילו.
אני חושבת שההנחה הכי גדולה היא שאנחנו לא מסתכלים על המציאות, שמבחינתנו זה סובל דיחוי, כי תהליכים, כי צריך לשנות, ובסופו של דבר, כל התהליך הזה פועל, בעיניי לפחות, רע לשמאל, וגורם לשמאל לאט לאט להשיל המון המון מערכים שלו, פשוט כדי לשרוד. ולדעתי גם זאת המהות של השיחה באיזשהו מקום הזאת. זה איזושהי מוכנות שלנו להגיד, וואלק, זה ייקח עוד מלא זמן. ושוב, אפילו באמירה הזו, בעיניי לפחות, ולכן אני חושבת שלהגיד שיח אינטלקטואלי, כן, זה אולי שיח אינטלקטואלי, אבל הוא נועד לעשות משהו שאנחנו לא עושים דווקא בתוך הריאל פוליטיק, וזה לדבר על המציאות בשטח.
אבל עם מי?
אנחנו מסתכלים, מה?
עם מי את רוצה לדבר על המציאות בשטח?
קודם כל עם עצמנו. אנחנו ממש לא מקשיבים, לא מסתכלים על מה שקורה, לא רואים בעצם איך הפתרון שאנחנו מציעים כבר הופך להיות לא רלוונטי, אם אי פעם הוא היה רלוונטי, שהשמאל בסופו של דבר יכול להגיד, כן, יש ערכים, 1, 2, 3, אבל מי שבעצם כאן כדי לעמוד על אותם ערכים האלה, לגמרי מוותר כדי לעשות שינויים בדברים אחרים שהם שוב, מאוד מתאימים לסדר יום.
איך את מגדירה את הוויתורים האלה? את יכולה לתת דוגמה לוויתור?
ההצבעה על חוק האזרחות היא לא ויתור.
ההצבעה על חוק האזרחות הגיעה יחד עם שינוי מאוד מאוד גדול, פשרה שהם הביאו יחד עם החוק, שהם ראו אותו, ולא אכנס לזה כי זה לא התחום שלי, אבל היות שהלכתי ודרשתי דין וחשבון, אז אני יודעת שאם זה היה עובר...
שזה יכול היה להיות יותר גרוע, שמעתי.
לא, שאם זה היה עובר, הם לא הצליחו להעביר את זה, שאם זה היה עובר, זה היה יכול להיות הרבה יותר טוב. אולי לא על הנייר, אבל במציאות, הרבה מאוד מעוכבי מעמד, הרבה מאוד מעוכבי מעמד היו מקבלים מעמד, והיום שהחוק נפל, הם לא קיבלו אותו. אז במבחן התוצאה, לא בטוח מה יותר נכון.
אני עוד פעם אומרת, שוב, אני מוצאת דווקא את השיח הזה נורא פריבילגי, כי הוא בדיוק מגיע מהמקום הזה של אנחנו רואים רק את עצמנו ומה קורה בתוך השמאל, וקצת שוכחים שהיד על הדופק היא לא רק על איך זה נתפס בעיני השמאל או בעיני הציבור הישראלי, שגם פה, כמו שראינו, אנחנו חלוקות, זה גם מול הציבור הפלסטיני שהוא כל הזמן בשטח המת שלנו, אפילו עכשיו בשיחה של שתי שמאלניות.
אנחנו מראש ניגשות לשיחה הזאת ממקום שבו אנחנו מדברות על מערכת פוליטית שפלסטינים לא יכולים להצביע בה, ועל מדינה שהפלסטינים הם לא חלק מן. זאת אומרת, אוקיי, השאלה היא מה אני עושה במציאות הזאת. אני יכולה גם לקום ולעזוב את הארץ, כי אני לא מוכנה להיות אזרחית במדינה שעושה דברים כאלה. לא מזמן שאל אותי איזה ימני בטוויטר, למה את משלמת מיסים? אני משלמת מיסים, כן, זאת נקודת המוצא, אני משלמת מיסים למדינה שמתחזקת כיבוש יום יום בשמי ומהמיסים שלי, חד משמעית, אבל אם זה הורג לנו את הדיון, אז אין באמת סיבה לקיים את הדיון.
לחלוטין לא, זה לא הורג את הדיון, אנחנו נמצאות בדיוק באותו מקום בדיון הזה מהבחינה הזאת, אוקיי?
אז זה המקום, אנחנו פריבילגיות שלוקחות את הפריבילגיות שלנו ומשקיעות משאבים מאוד מאוד יקרים אישיים, כדי לעשות משהו בעניין הזה. עכשיו, אני יכולה כל היום להרגיש אשמה, ויש לי מלא סיבות, ולהקות על חטא, ולא יודעת, באמת שיש המון סיבות, אני לא רואה איך זה יקדם אותי, זה בעיניי אחד מהקשיים המובנים בלהיות בשמאל, זה שאת כל היום יודעת שאת יכולה לעשות יותר ואת לא עושה, תמיד. אבל במסגרת מה שאני בוחרת כן לעשות, והנה אמרתי, אני גם לא עובדת היום להציל את המשבר האקלימי, לא יכולה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בוחרות.
אגב, יש יוזמה מאוד יפה של שיתוף פעולה על בסיס משבר האקלים.
נכון. נכון, ואני בטוחה שהם לא עושים מספיק בשביל להציל נשים בזנות. אז ככה זה, ככה זה, אנחנו תמיד נהיה בוויתורים האלה, ותמיד אנחנו נהיה בפשרות, ואנחנו גם צריכים לזכור שחלק מהכוח שלנו זה להתפשר.
אבל השאלה היא אם להשתמש במושגים האלה, לא קונה בעצם זמן נגדנו. ובזה אנחנו נסיים. לא, אני ועוד שאלה אחת ואז נסיים. אם בעצם אנחנו, זאת אומרת, מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו משחקים באיזשהו משחק, שוב, שאולי הוא מאוד מאוד נכון, אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם הפעילות הזאת היא פעילות פרודוקטיבית, או שאולי צריך לשנות את הפעילות הזאת, כדי לשנות את המציאות, כי כמו שזה נראה לי, אנחנו קצת עובדים, אפשר תמיד לראות את השינוי, וזו דרך מאוד יפה, אבל אנחנו קצת פול גז על ניוטרל.
אני ממש לא מסכימה, אני אישית, במשך קרוב לשנה, הייתי כמעט כל שבוע בהפגנות נגד נתניהו, כציווי אזרחי שהרגשתי חלק ממנו, ואני באמת ובתמים חושבת שזה מה שסיים את שלטונו ולא אף הברקה של אף פוליטיקאי מהמחנה השני. הם רכבו על הדבר הזה, ועכשיו תפקידנו לעשות את זה בנושא הבא, וזה הנושא הבא, ואם פה מדברים על בלפור, בחברון לפני יומיים ראית את יוצאי מחאת בלפור, וראית את החיבור מאבקים הזה ואזרחים שהתעוררו והבינו שהם יכולים לדרוש ולקבל יותר. האמירה הזאת שלך של אני מוכנה שזה ייקח מלא מלא זמן, לא, אני לא מוכנה שזה ייקח מלא מלא זמן. אני חושבת שמה שאני עושה זה הדרך כרגע הכי יעילה והכי מהירה. אני חושבת שלשבת בחדרים סגורים ולנהל דיון תיאורטי זה יכול להיות גם חשוב. לא חושבת שהדברים האלה מתחרים. אבל אני לא רואה איך מה שאני עושה מושך את הזמן. ממש לא. ממש ממש לא, במיוחד שהימין לא נח לרגע. את בעצמך אמרת את זה. הם עובדים על זה כל הזמן. אנחנו בקרב בלימה לצד קרב הקידום. אבל במובן הזה אנחנו, זה לא מאוד שונה ממה שהתרגלנו לעשות, רק שההבדל הוא שבמקום אופוזיציה יש לנו קואליציה להתמודד איתה שזה האמת שדרוג. זה אולי יותר מתסכל, כי את אומרת, הבטיחו לי שבקואליציה יהיה יותר טוב, אבל זה עדיין שדרוג. זאת אומרת, עדיין יש את המקומות שאפשר להשיג בהם הישגים. ובמובן הזה אני רואה את השינוי קורה. אני רואה את הסטגנציה משתחררת.
אז כשאת מסתכלת קדימה, את אופטימית גם ביחס לפתרון שהשמאל מציע, וגם לכיוון שאליו הדברים זזים בסופו של דבר?
אני רואה
בפעם... ואת ממשיכה לפעול, זה לא מרפא את ידייך, ברור.
חד משמעית, גם אין לי למה לחכות, הדברים לא יזוזו אם לא נזיז אותם. אנחנו חייבים להזיז אותם, אבל אנחנו גם חייבים להיות מסוגלים לראות כשהם זזים לייצר את התנועה הזאת, את הדחיפה הזאת, את הכוח שהם צריכים בשביל להמשיך לנוע. אני כל הזמן רואה את הצד הימני כתמונת מראה. אני רואה איך לצורך העניין מועצת יש"ע, כל הזמן מחבקים ובוכים. מחבקים את הנציגים שלהם וזועקים למה אתם לא עושים מספיק. וזה משתלם להם לאורך זמן, ודורשים, ולמה אנחנו לא מקבלים מספיק ומקבלים המון. אנחנו צריכים לאמץ את השפה הזאת ורצוי כמה שיותר מהר, ולעשות את אותו דבר יותר חזק. וזה לא שאנחנו לא יודעים. זה היה הרבה מאוד שנים מנת חלקו, השמאל הסטילוני הוא היה האליטה של המדינה, והוא כל כך עסוק עדיין בלקק את הפצעים מזה שהוא לא האליטה יותר, שהוא לא מרגיש בנוח לדרוש כלום. וזה הרגע לדרוש, ויותר מזה, לשנות, להתעדכן, פעם ראשונה שיש ערבים בממשלה, לדרוש שזה יהיה סטנדרט, פעם ראשונה שיש, אני יודעת, מזה הרבה זמן, שרים ממרץ לדרוש את... זאת אומרת, אפשר לעשות בעיניי עם התנועת, אולי זו תנועת מטוטלת, אוקיי? מטוטלת התחילה לנו לצד שלנו. צריך להשתמש בתנופה הזאת ולקחת אותה כמה שיותר רחוק. ככה אני רואה את זה.
נראה לי שזאת נקודה מעולה לסיים עם המטוטלת, בלי להיכנס לפוקו.
מהר לפני שהיא תחזור, אבל להשיג כמה שיותר, לתפוס.
אני מודה שהאתגר הכי גדול שלי בשיחה איתך, שהייתה נפלאה ותודה, הייתה לנסות לא לדכא אותך ובעיקר להקשיב ולא לא לומר את דעתי שהולכת ונעשית יותר ויותר נחרצת.
אני לא בן אדם מאוד מאוד עקשן, אבל אני משתדלת להיות בלתי עציבה. לא תצליחי לדכא אותי כל כך.
לא, אני לא רוצה לדכא, להפך. אני חושבת שהכוחות שלכם חימיים. לדכא אותך זה הדבר האחרון על סדר היום שלי, אני בעד לעודד אותך יותר. אבל אני התכוונתי דווקא במקום של לאן להשקיע אנרגיות כדי שבאמת נוכל ליצור שינוי, כי שתינו מסכימות על השינוי ועל הכיוון של השינוי ולאן צריך להניע את זה.
אז כמו שאמרתי, 50 גוונים של שמאל, מה שצריך זה שכמה שיותר אנשים ישקיעו את האנרגיות שלהם כדי שיהיה שינוי, ולא שנתעסק במה הדרך הנכונה והצודקת ביותר ונשתער בשיחה הזאת. בעיניי זה הניתוב הנכון של האנרגיות. זה אפרופו אגב בלפור, אנשים שחשבו שיותר חשוב לעמוד על הגשר, עמדו על הגשר. אנשים שיותר חשבו שחשוב לחסום את הצומת, חסמו את הצומת. וכן הלאה, והכל טוב, הכל ביחד מייצר מסה קריטית. וכל אחד צריך לעשות את מה שהוא יכול ומאמין בו, כי אם נתעסק בלהגיד לאחרים כמה הם טועים ואנחנו צודקים, זה הדרך לרפות את ידיהם בעיניי. כולי תקווה שכמה שיותר אנשים, וזאת זקיפת הקומה שמתחילה לקרות, ולכן אני כל כך אופטימית, שכמה שיותר אנשים יבינו פתאום שזה הרגע שלהם לקום ולעשות את זה. וזה מה שאמרתי לאותם חבר'ה מהתנועות הכחולות שפגשתי. ממה אתם חוששים כבר? די, יאללה, תחגגו, תעשו את הדברים שאתם מאמינים בהם. מה, מאיפה החוסר ביטחון העצמי הזה? לא יקרה לכם כלום.
אני בעד. בעד הרעיונות האלה, וכולי תקווה שהאופטימיות שלך תנצח. אני אמשיך לחקור ולנסות להבין.
בהצלחה, זו תודה חשובה.
ותודה רבה רבה.
תודה לך, נתראות.